פרק כ"ה, פסוק ז'. ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי, 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים. זה נשמע כבד, כי הרי ברור שאם זה שני חייו, אז ברור שהוא חי בהם. אז מה זה ימי שני אברהם, שני חיי אברהם, אשר חי? הביטוי אשר חי לגבי חייו של אדם מופיע בשני מקומות בלבד בכל התנ"ך כולו. המקום השני זה פה. המקום הראשון זה נאמר לגבי אדם הראשון. ואלה ימי שני חיי אדם אשר חי 30 שנה ו-900 שנה. ויש כנראה איזשהו קשר בין הדברים, כנראה שכוונת הכתוב היא שנקשור בין אדם הראשון לבין אברהם אבינו. במילים אחרות, אברהם מעין מייסד של אנושות חדשה. וזאת בעקבות כישלונה של האנושות הקדומה, שלא הצליחה להוציא אל הפועל את היעד של הזהות האנושית, חסד עשה הקדוש ברוך הוא שיסד מחדש את האנושות דרך אברהם, כדי להצליח על ידו את כל האנושות כולה. כן, יש ביטוי כזה במסכת אבות. 10 דורות, מאדם ועד נוח, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שהיו כל הדורות האלה מכעיסים, עד שהביא עליהם את מי המבול. טוב, זה לא בדיוק עוזר לנו, מה? זה ערך אפיים, בסדר, ערך אפיים, 10 דורות, אבל בסוף הוא משמיד אותם. קצת מוזר מה שאומרת המשנה. המשנה ממשיכה, 10 דורות מנוח ועד אברהם, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שהיו כל הדורות האלה מכעיסים ובאים, עד שבא אברהם אבינו ונטל שכר כולם. אז גם כן לא עוזר להם הרבה הערך אפיים, בסוף הוא נוטל שכר כולם. אבל אולי צריך, כדי להבין את זה, צריך לשאול שאלה פשוטה. איך אברהם נוטל את שכר כולם? אם הם היו רשעים כל הדורות האלה, אז אין להם שכר. אז איזה שכר של כולם אברהם נוטל? הרי אין להם שכר. אלא, זה בא לומר, שאם 20 דורות של רשעים מסוגלים להוליד אברהם אחד, אז זה סימן שהם לא כל כך רשעים. זאת אומרת, רטרואקטיבית, יש להם שכר בזכות אברהם, ואין להם שכר בזכותו של נוח. אבל בזכותו של אברהם, כל ה20 דורות מקבלים שכר, כיוון שהם הולידו את אברהם, ובמילים אחרות, שאברהם היה התמצית המסולטת של כל הטוב שהיה גנוז בדורות של רשעים האלה, ואז מכוחם מתגלה מי הם היו. מתברר שזה לא היה לשווא כל הדורות האלה. אז גם פה, אפשר לומר, יש פה, ביסוד של אנושות חדשה, ניתן לומר שיש פה מעלה עצומה. המעלה שמכוחה של האנושות החדשה, האנושות הישנה, הקדומה יותר, מקבלת ערך. אז זה מה שבעצם הכתוב כנראה מתכוון כשהוא מצמיד את אותו ביטוי גם בחייו של אדם הראשון, גם בחייו של אברהם אבינו אשר חי. אבל עדיין זה לא מברר לנו מה פירוש הביטוי אשר חי. הביטוי חי מורה על זה שהנושא שאנחנו מדברים עליו הוא חי. נשאלת השאלה מה זה להיות חי. ניקח לדוגמה התפוח על העץ. האם נוכל לומר שהתפוח חי? התשובה היא, במידה מסוימת כן, אבל יש לי הוכחה שלא. שהרי ברגע שמנתקים את התפוח מן העץ, הוא חדל מלחיות. זאת פעולה פשוטה, ניתוק של התפוח מן העץ. ואז נשאלת השאלה, אז כשהוא היה על העץ, מי היה חי באמת? התשובה היא שהעץ הוא זה שהיה חי דרך התפוח, המשיך את חייו גם דרך המחובר אליו. יוצא לפי זה שמי שחי באמת איננו התפוח, כי אם העץ המחיה אותו. אלא שגם על זה ניתן להקשות קושיה גדולה, וכי העץ חי. הלא, ברור שאם אנחנו נכרות אותו, יחדל מלחיות. אם כן, לא הוא היה חי, אלא השורשים, ולא השורשים, אלא האדמה, ולא האדמה, אלא כוח החיים שבאדמה. כלומר, במילים אחרות, כל דבר שנתלה בזולתו, אי אפשר להגיד עליו שהוא חי. אז אם אומרים, וזה מציל לפי זה, שהיחיד שניתן לומר עליו שהוא חי, זה חי העולמים, יתברך ויתעלה שמו אמן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא החי. כל השאר איננו חי, אלא מקבל החייאה. הוא מתחיה מכוחו של הקדוש ברוך הוא. יוצא לפי זה שהביטוי חי איננו ראוי לאמר על שום נברא. אף על פי כן, על דרך השאלה אנחנו אומרים אותו. אבל מתי אנחנו אומרים אותו? אנחנו אומרים אותו כשמדובר במישהו שהוא עצמאי. והרי אין לך אדם בעולם שהוא עצמאי באמת. שהרי אין אדם שלא קיבל את חייו מאביו ואימו. יוצא לפי זה שאין אדם חי, חוץ מן האדם הראשון שאין לו אב ואם. לכן עליו ניתן לומר אשר חי. כל האחרים חיו, אבל אי אפשר להגיד עליהם אשר חי, חוץ מאדם הראשון. ומה עם אברהם אבינו? אברהם אבינו גם הוא לא חי. גם הוא לא היו לו אב ואם. כי אף על פי שהולידו אותו, תרח ואשתו, אבל בכל זאת הוא מתנהג בהוראה אלוהית כמי שאיננו מחויב בכיבוד אב ואם. אין לך כתוב במדרש, כל העולם אני מחיה בכיבוד אב ואם, ואתה, אני פותר, אותך אני פותר מכיבוד אב ואם. זאת אומרת שיש פה, אפשר לומר, הנשמה של אברהם איננה המשך רציף של תרח. ולכן, באברהם אנחנו אומרים אשר חי. וזה בעצם מה שמתכוון כאן הכתוב. עד כאן ברור. מה אתה רוצה? ברגע שאדם קיבל את החיים שלו, הוא עצמאי, במידה מסוימת. ואלה, ויגבע, אני ממשיך כאן פסוק ח', ויגבע, וימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע, ויאסף אל עמיו. הביטוי ויגבע הוא ביטוי מיוחד שנאמר דווקא בצדיקים. כן? לא נאמרה גביעה, אלא בצדיקים. אז ברור, אם כן היה צדיק. מה אכפת לנו שזה נאמר כאן? יש לזה, בגלל ההקשר שעוד מעט אנחנו נביא. בגלל שישמעאל גם עליו נאמר ויקבע. פסוק ט'. ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה. על שדה עפרון, בן צוחר, החיתי, אשר על פני ממרא. השדה אשר קנה אברהם את בני חת, שמה קובר אברהם, ושרה אשתו. ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר לחי רועי. אז בואו נחזור לפסוק ט', ויקברו אותו יצחק וישמעאל. לכאורה יצחק הוא הצעיר, ישמעאל הוא המבוגר ממנו ב-13 שנה. אם כן ראוי שיהיה כתוב ישמעאל ויצחק. אומר רש"י, תסתכלו ברש"י, מכאן שעשה ישמעאל תשובה, והוליך את יצחק לפניו, והיא שיבה טובה שנאמר באברהם. פירוש הדבר שישמעאל עושה תשובה. כשאנחנו למדנו על הסיבה של גירושו של ישמעאל, שהיה מצחק, אנחנו למדנו על מחלוקת תנאים בין שלושה תנאים ורבי שמעון בר יוחאי, שגם הוא תנא. והוא אומר שרבותיו, אני חושב שזה רבי עקיבא שמה, רבי יוסי הגלילי ועוד איזה מישהו מהסדר גודל הזה. כלומר מדובר בגדולי התנאים, וכל אחד מהם דרש את הביטוי מצחק, ותראה שרה את בן הגר המצרית אשר ידלה לאברהם מצחק. שלושת התנאים האלה, בעלי שיעור הקומה, הקליבר הזה, דורשים לגנאי. ורבי שמעון בר יוחאי אומר, ואני דורשו לשבח. צריך לברר מה הגנאי ומה השבח. אז בשלושת הדעות הראשונות של התנאים, מאשימים את ישמעאל, שהיה אז בן 14, 15, נער. מאשימים אותו בעבירות החמורות ביותר. אין מצחק אלא עבודה זרה, אין מצחק אלא גילוי עריות, ואין מצחק אלא שפיכות דמים. עכשיו, מה כל כך תמוע בדבר הזה? הרי מדובר בביתו של אברהם אבינו, שהיה גדול הנלחמים, גדול הלוחמים, נגד עבודה זרה, שפיכות דמים ועבודה זרה, וגילוי עריות. קשה להניח שנער בן 15, הגדל בצמוד לאברהם אבינו, מגיע לעבירות החמורות האלה. לא בלתי אפשרי, אבל זה לא סביר. ולכן, רבי שמעון בר יוחאי אומר שלדעתו, רבותיו לא צודקים. כן, תעוזה. כן? שלושת התנאים האלה אומרים שהוא חטא בעבירות החמורות, ורבי שמעון בר יוחאי אומר, זה לא יכול להיות. ולכן הוא אומר שהוא היה רב על משהו אחר. היה מצחק, היה מצחק על יצחק. כלומר, הוא עושה מיצחק אבינו, היה עושה ממנו צחוק. והיה אומר, אני בכור ונוטל פי שניים. ורבי שמעון גם מביא ראיה, שהרי בהמשך שרה אומרת, גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני עם יצחק. מכאן שעל זה הם היו רבים. למה זה שבח? כי לרצות להיות יורשו של אברהם זאת מעלה. יש מעלה בדבר הזה. ועל מה הוויכוח? כמובן על ירושתו של אברהם שהיא ארץ ישראל. ככה מסביר רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו ננסה להבין את הרציונל של המחלוקת. הרציונל של המחלוקת זה שלא ייתכן שיש בביתו של אברהם כזאת שחיתות. אבל ייתכן בהחלט שכאשר אדם יוצא מביתו של אברהם, כגון למשל לוט, חשבת על זה, כן, למשל לוט, ברגע שהוא מתרחק מביתו של אברהם, אז הוא גם מתרחק מההנהגה של אלוהי אברהם, ואז הוא נופל לכל העבירות החמורות. אבל לא בזמן שהוא בתוך ביתו של אברהם. יוצא לפי זה, שהמסורת היהודית מכירה בשני מעמדים שונים של ישמעאל. ישמעאל בבית אברהם, וישמעאל מחוץ לבית אברהם. מעניין שבהיסטוריה של בני ישמעאל מצאנו שתי תקופות, תקופה ובערך שוות באורכן. תקופה שבה ישמעאל היה מחוץ לבית אברהם, וזה מה שהערבים מכנים בשם אל-ג'היליה, דהיינו תקופת הבערות. כל התקופה שבה הערבים התנהלו בלי האסלאם, לפני שמוחמד דרש מה שדרש. אז באמת הם היו מלא עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. זה ישמעאל מחוץ לבית אברהם. ומאז שקם האסלאם, ישמעאל חזר בתשובה. חזר בתשובה כלפי מי? כלפי אלוהי אברהם, שהרי קיבל על עצמו שלא לעבוד עבודה זרה, שלא לגלות עריות, אלא שלא לשפוך דמים. כלומר, אלה הן מצוות של האסלאם. כן, שאוסר שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. רק שיש הגדרות מה זה גילוי עריות, ומה הגדרות מה זה שפיכות דמים וכו'. אבל באופן עקרוני זה קיים. אבל ישמעאל לא חזר בתשובה לפני אלוהי יצחק, שעדיין הרי הוא טוען לבעלות על ארץ ישראל. לכן כשהכתוב כאן אומר, מכאן שעשה, כמו שרש"י אומר, מכאן שעשה ישמעאל תשובה, במה באה בלידי ביטוי התשובה שלו? שהוליך את יצחק לפניו. דהיינו שהוא מכיר באלוהי יצחק. ואז הוא גם מקבל את עצמו כבן הגבירה, זאת אומרת כבן השפחה ולא כבן הגבירה, ואז הוא יכול גם לקבל את השלטון של בני יצחק על ארץ ישראל. במילים אחרות, חברון הוא המקום שבו הדבר הזה, הפיוס הזה, התשובה הזאת של ישמעאל, היא אפשרית. וצריך לציין, זה הרב אשכנזי מציין את זה, שמאז מלחמת ששת הימים קרה דבר מאוד טראומטי, אפשר לומר, בתולדות ישמעאל, שלראשונה בהיסטוריה של בני ישמעאל, בני ישמעאל חווים את חוויית הגלות. והם חווים אותה דווקא תחת שלטונם של בני יצחק. וזה יכול לשמש כיסוד לשינוי של העמדה שלהם, רק שמאוד קשה לדעת איך הדבר הזה יתרחש, מסיבה פשוטה. בין היהדות לבין הנצרות, מצאנו שדיברו, דיאלוג. הדיאלוג היה בדרך כלל לא נעים, אבל הוא היה קיים. מה שאין כן, בין היהדות לבין האסלאם, מעולם לא התקיים דיאלוג. ולכן קשה מאוד לדעת מהו האופן שבו החזרה בתשובה של ישמעאל היא אפשרית. יש רמז לגבי האימא שלו, כן? שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה, זה אפשרי. אבל אז יכול להיות, כפי שפעם אני אספר לכם סיפור, ממש לא פוליטיקלי קורקט, אבל הוא סיפור אמיתי, אי אפשר להסתיר את ההיסטוריה. אז הסיפור הלא פוליטיקלי קורקט שלי הוא כדלהלן, תודה רבה. פעם מישהו אמר לרב צבי יהודה קוק שצריך להסביר לערבים את הזכות שלהם, צריך לחנך אותם. כן? ואז הם יבינו, כמו שאנחנו מלמדים יהודים תורה ומצוות ואמונה. אז כך צריך ללמד את הערבים תורה ומצוות ואמונה, ואז הם יבינו. ענה הרב צבי, זה ממש לא פוליטיקלי קורה. הוא אמר, את הערבים אני מחנך בטנקים. זאת אומרת, דהיינו, יש עמדה שהיא קודם כל מתחילה עם הכוח. ואני אסביר מדוע. זה לא גזענות, זה משהו אחר לגמרי. יש במושגי היסוד של האסלאם, שהדבר היחיד שמתיר את העצירה של המאמץ של הג'יהאד, זה עם השני שעומד ממול הוא חזק יותר. זה המקרה היחיד שמותר לא לעשות ג'יהאד. כלומר, זה במסורת שלהם הדבר הזה נאמר, ולכן אמר הרב צבי יהודה מה שאמר. אחרי שאנחנו קודם כל מבררים על ידי הטנקים את הכוח, מתוך כך ניתן גם הדיאלוג לקום, שויקברו אותו יצחק וישמעאל בנה. לכן אני אומר, יש פה שני שלבים. יש החזרה בתשובה לפני אלוהי אברהם, אחרי זמן די רב, אחרי זמן רב עוד יותר, באותה מידה, יש גם חזרה בתשובה לפני אלוהי יצחק. ואלה תולדות, אז מה שכתוב כאן, פסוק י' א', הייתי רוצה להתעכב על זה גם, והיא אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר לחי רועי. כלומר, שיצחק קיבל את הברכה של אברהם אחרי מות אברהם. מדוע? בגלל שכל זמן שאברהם חי, אי אפשר שיצחק יתברך, כיוון שיצחק נתון תחת הדומיננטיות, השליטה הרעיונית של אברהם. פסוק י"ב. ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם. ואלה שמות, שימו לב, הביטוי תולדות פה הוא מעניין מאוד. הביטוי תולדות מופיע בתנ"ך 13 פעמים. לפעמים, בשני מקומות בלבד בתנ"ך, המילה תולדות כתובה בשני ווים. תו וו, למד דלת וו, תו. זה בפסוק, ואלה תולדות השמיים והארץ, שם כתוב תולדות מלא. ויש עוד מקום במגילת רות, ואלה תולדות פארץ. מה זה תולדות פארץ? זה המשפחה המשיחית. המשפחה המשיחית, המשפחה של דוד המלך, היא זו שמשלימה את תולדות שמיים וארץ. כלומר, המטרה של התולדות זה להוליד בסופו של דבר את הדגם האידיאלי של האנושות, ולכן גם המשיח נקרא בכמה מקומות בשם בן אדם. כלומר, הוא הבן המוצלח, הוא הבניין של האדם. זה, לכן בשני המקומות, גם בתולדות השמיים וארץ, גם בתולדות פארץ, כתוב תולדות מלא. בשאר המקומות שכתוב תולדות, כל פעם שכתוב תולדות, הכוונה שקורה משהו משמעותי בהתפתחות של הזהות האנושית, אבל זה תמיד חסר. או שיש וו אחת אחרי התו, או שיש וו אחת אחרי הדלת, אבל אין לנו שני ווים. זה בעוד, אם כן, 10 מקומות שזה או תו לדות או תו לדות, אבל יש מקום אחד, והוא המקום הזה, שבו תולדות חסר גם בהתחלה, גם בסוף. זה חסר די חסר. תולדות ישמעאל זה בלי וו בכלל. אז באמת שנשאלת השאלה, למה? כן, זה משהו ייחודי ייחודי לישמעאל, שאצלו תולדות הוא לא מלא. חסר לגמרי. מצד אחד, הוא ממלא תפקיד בתולדות, שהרי הוא ההתקדמות של התוכנית האלוהית לקראת הסגולה המשיחית. אבל מאחר והוא נדחה, אז את תולדות חסר. נדחה, כן. זה למדנו בשיעור שעבר, מה זה נדחה. ולבני הפילגשים, אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות, ויש עליכם מעל יצחק בנו, בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. נכון? אז זה הדחייה. לכן הוא היה הווה אמינה, אפשר לומר. יש ביטוי בגמרא במסכת סוכה, עוד פעם ביטוי לא פוליטיקלי קורקט, אני מצטער שזה פשוט זה נשפח לי היום, אבל יש נאמר ביטוי כזה, שלושה הקדוש ברוך הוא מצטער שברעם. מה הם? כסדים וישמעאל ויצר הרע. זה שלושה. טוב, מה זה מצטער שברא אותם? הקדוש ברוך הוא, מה הוא מצטער שברא מישהו? הוא לא יכול היה לא לברום, הוא יודע הכל מראש. אלא מסביר המהר"ל, ובזה אני מתקן את היעדר הקורקטיות הפוליטיקלית, שבעצם הכוונה, דבר שהקדוש ברוך הוא מצטער שברו, הכוונה שאין לו תכלית מצד עצמו, אלא מצד מה שהוא מכין. כלומר, יצר הרע הוא לא מטרה. יצר הרע משמש למטרה אחרת, ליצר הטוב. כן, כמו יש תפקיד ליצר הרע, אבל הוא לא מטרה. כמו כן, כסדים. יש לו תפקיד. הרי מכסדים יצא אברהם מאור כסדים. אבל המטרה של כסדים זה שיצאו משם. אז אין מטרה עצמית לכסדים, אלא מצד מה שזה מוליד. אותו דבר לגבי ישמעאל. ישמעאל הוא ההכנה ליצחק. לפי מה שלמדנו בפרשת לך לך. כלומר, הוא לא מטרה, אבל הוא מאפשר בירור של הזהות, כי הוא לוקח על עצמו חלק מהתפקיד של אברהם, ואילו החלק האחר של התפקיד של אברהם נלקח על ידי יצחק. למדנו שזה ההבדל בין הברית לבין הריבוי בשיעור הקודם, לכן אנחנו לא חוזרים על זה. טוב, ואלה שמות בני ישמעאל, בשמותם לתולדותם, בכור ישמעאל, נוויות וכדר ועד באל ומבשם, ומשמע ודומה ומסע, חדד ותמה יתור נפיש וקדמה, אליהם בני ישמעאל ואלה שמותם בחצרי ובטירותם, 12 נשיאים לאומותם. זה כבר נאמר בפרשת לך, לך לך 12 נשיאים יוליד ושמתיו לגוי גדול. עכשיו, 12 בנים, מעניין, האם יש שמה גם איזושהי בת באזור? כן, יש בת. בסוף פרשת תולדות כתוב בפרק כ"ח פסוק ט', וילך עשיו את ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נוויות על נשיו לא לאישה. אם כן, אנחנו רואים שלנוויות הבכור יש אחות והיא מחלת. מחלת בת ישמעאל. עכשיו יוצא לפי זה שיש לנו פה 12 בנים ובת. זה דבר, זה משהו טיפולוגי. אנחנו למדנו בשיעורים הקודמים בסוף פרק כף ב' מה המשמעות של החלוקה הזאת של 12 בנים ובת, ואיך שזה חוזר על עצמו לאורך ההיסטוריה כסממן של משפחות של תרבות ירחית לעומת תרבות שמשית כובשת מעטת הילדים, לעומת תרבויות ירחיות נכבשות ופסיביות שיש להם ילדים כמספר חודשי השנה וכמזלות הרקיע שבלילה. כן? אז זה מה שהסברנו, כולל העובדה שיש הבת שהיא בשביל חודש העיבור, כן? שזה ההשלמה של השנה הירחית על ידי השנה השמשית. טוב, זה, לכן אני לא חוזר על זה, כיוון שאפשר להוציא את זה מן הארכיון. ואלה שני חיי ישמעאל, 100 שנה, ו-30 שנה ושבע שנים, ויגבע ויעמוד, ויאסף אל עמיו. ויגבע ויעמוד, רש"י, לא נאמרה גביעה, אלא בצדיקים. זאת אומרת שעל ישמעאל אפשר לומר שהוא צדיק, זה אולי גם אחת הסיבות שהיה מותר לקרוא לרבי ישמעאל בשם הזה. הרי וכי מותר לקרוא לילדים חמודים בשמות של רשעים, אבל מאחר וישמעאל חזר בתשובה, אז מותר לקרוא בשם שלו. לא מצאנו לעומת זה רבי עשיו, לא קיים. כן? רבי ישמעאל, יש דבר כזה. וישכנו מחבילה עד שור אשר על פני מצרים, בו אחר שור על פני כל אחיו נפל. נפל הכוונה שכן. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. זאת אומרת, מעניין שהמסורת החליטה פה להפריד בין הפרשות. בספר תורה יש רק פרשה, פרשה פתוחה, אבל לא שזה סדרה חדשה. המסורת הישראלית מחלקת, כן, מחלקת בתולדות ישמעאל לתולדות יצחק. עכשיו, יש פה שאלה שמתבקשת. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אם אנחנו היינו צריכים לכתוב את הפסוק הזה, לפחות אני מדבר על עצמי, אם אני הייתי צריך לכתוב את הפסוק הזה, אז אני הייתי כותב כך. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, יעקב ועשיו. מתבקש, כן, איך כתוב כאן? ולתולדות יצחק בן אברהם, זה לא מה שכתוב. כתוב, אברהם הוליד את יצחק. זה מאוד מוזר. הרי אם יצחק הוא בן אברהם, זה ברור שאברהם הוליד את יצחק. בואו נסתכל ברשי, אולי רשי יעזור לנו. ולתולדות יצחק, כותב רשי, יעקב ועשיו. האמורים בפרשה. זה נקרא, לכאורה, כן? רק לכאורה, למרוח. כן? אתה רוצה שיהיה כתוב יעקב ועשיו, אבל זה לא כתוב. אז מה אתה אומר? כתוב. כן? ולתולדות יצחק בן אברהם, יעקב ועשיו, האמורים בפרשה. כן? זה נשמע כמו צנזורות של כתבי רבנים. כן? יש אנשים אומרים, הרב שלי הוא אדם גדול, אני מאוד מעריץ אותו. אבל הוא כותב דברים שאני ממש לא מסכים איתם. אני לא רוצה להיות אחד שחולק על רבו. אז אני אסדר שהרב שלי לא אמר את זה. למשל, מצאנו את זה, למשל, בחידושי החתם סופר. החתם סופר כותב בחידושי מסכת סוכה, שבארץ ישראל גם רבי שמעון בר יוחאי מסכים שצריך לעבוד. מה שיש מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי שמעון בר יוחאי, האם זה טוב לעבוד או שצריך רק ללמוד תורה, זה נאמר בחוץ לארץ. אבל בארץ ישראל, הרי רבי שמעון בר יוחאי, בוודאי שלא יחלוק על מצוות יישוב ארץ ישראל. ומצוות יישוב ארץ ישראל כולל לא רק את עבודת הקרקע, אלא בכלל שכל המלאכות כולם, וכי יעלה על הדעת שלא יהיה לנו סנדלר, אז ברור שכל המלאכות הן בכלל המצווה, גם לדעת רשב"י. זה מובא בחידושי חתם סופר, מסכת סוכה, בספר, בפרק לולב הגזול, דיבור המתחיל את רוג הקושי. ומה שמעניין, שיש מהדורות שזה נמחק. פשוט נמחק. כן. מדוע מחקו? כי זה ממש לא נעים שהחתם סופר אומר אחרת ממה שאני חושב שהוא דעת התורה. אכן צריך למחוק. עכשיו, הבעיה היא, האם זאת כוונתו של רשי? האם רשי הוא גם כמו המדפיסים המחוצפים האלה? בוודאי שלא. אז אנחנו צריכים, אם כן, להבין למה רשי כתב לנו יעקב ועשיו, כשהכתוב לא אומר את זה. ואנחנו גם צריכים להבין מה הכתוב אומר, מה זה אברהם הוליד את יצחק. אברהם הוליד את יצחק זה דבר אדיר. זה אומר שהחסד מוליד את הדין. כלומר שיש איחוד של המידות. איחוד המידות זה האידאל של המוסר, של עם ישראל. כן, עם ישראל לא סתם בנוי על תורות מוסר, על ערכים מוסריים, אלא הרעיון שצריך לאחד את הערכים האלה. אז לכן כל תולדותיו של יצחק בן אברהם זה להעיד דרך תולדותיו שאברהם הוליד את יצחק. כי אם לא היה אפשר שיצחק יהיה בן אברהם, באופן שהוא מורד באברהם. אין המשך, זה מחלוקת מנתקת. אברהם הלך בכיוון אחד, יצחק הולך בכיוון הפוך. ולא כך, אלא אברהם הוליד את יצחק. זאת אומרת שכדי להבין מי זה יצחק, אתה צריך להבין שכל תולדותיו של יצחק בן אברהם, זה שאברהם הוליד את יצחק. ייתכן גם לומר שיש כמין שאלה שעולה מכאן. אם אברהם הוליד את יצחק, מתי כבר יצחק יוליד את אברהם? כלומר, מתי יעשה התהליך של ההשלמה של הזהויות, של הערכים? עד כאן נקודה ראשונה. זאת אומרת, אם יש אברהם ויצחק, אז זה ברור שיוולד מזה יעקב. כי יעקב הוא זה שיודע לעשות את האחדות. באמת? לא בדיוק. יעקב הוא דומה באמת יותר לאברהם. ועשיו הוא דומה יותר ליצחק. שהרי עשיו הוא בעל מידת הדין, ויאהב יצחק את עשיו. אם כן, יש איזו קרבה, קרבה של אופי בין יצחק לבין עשיו. ויש קרבה של אופי בין יעקב לבין אברהם. אז אם אברהם הוליד את יצחק, אז זה יעקב ועשיו אמורים בפרשה. זה מתבקש. האמת היא ש... מה? זה מובן מאוד. כלומר, אם המטרה של המשפחה של יצחק, זה לא להוליד רק אנשים שדומים ליצחק, אלא להוליד אנשים שעושים את האיחוד בין אברהם ליצחק, לכן מוכרח להיות שבילדים שלהם תבונה לידי ביטוי שתי האישויות. ולכן יש אישיות דומה לאברהם, יש אישיות דומה ליצחק, יעקב ועשיו, האמורים בפרשה. לכן רש"י צודק. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד יצחק, אם כן זה יעקב ועשיו, האמורים בפרשה. מתבקש מאליו. לכן רש"י, כרגיל, צודק. עכשיו, יש עוד נקודה, שהיא צריכה בירור. כן, איך יכול להיות שיצחק ואברהם הם צדיקים? איך יוצא להם אחד צדיק ואחד רשע? יעקב צדיק, עשיו רשע. זה יתברר מהמשך הפסוקים. בסדר? ולכן גם פה זה נידון. ויהי יצחק בן 40 שנה. בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי. מפדן ארם. אחות לבן הארמי. לא לאישה. שמתם לב שהכתוב מדגיש בחזרה משולשת את ארמיותה של רבקה. היא אחות היא בת בתואל הארמי, והיא מפדן ארם, והיא אחות לבן הארמי. מה זה בא לומר? בשביל מה אנחנו רוצים לדעת כל כך שהיא ארמית? וכי לא ידענו שהיא ארמית? שהיא גדלה בין ארמים? אלא שאנחנו צריכים לזכור מה זה הארמיות. הרי אם ארמי זה מצאצאי ארם, אז זה ממש לא נכון. הרי אם אנחנו מסתכלים בפרשת נוח, אנחנו רואים שבין בני שם יש אלם, אשור, ארפחשד, ולוד וארם. כלומר, אחד מהבנים של שם שמו ארם. אבל בתואל, לבן, הם לא צאצאים של ארם. בתואל ולבן הם צאצאים של נחור. ונחור זה האח של אברהם. ואברהם ונחור הם לא בני ארם, הם בני תרח. ותרח הוא בנו של נחור אחר, שהוא בנו של סירוג, בן רעו, בן פלג, בן עבר, וכולי. זה מגיע בסוף עד ארפחשד, בן אחר של שם. זה לא מארם. אז למה הם נקראים ארמים? הם היו עברים בהתחלה. הרי אברהם נקרא אברהם העברי. אם כן, אברהם העברי, גם האחים שלו הם העברים. אז איך זה קרה שפתאום המשפחה הפכה להיות ארמית? הם היו ארמיים כי הם גרו בין הארמים, והם אימצו לעצמם את הזהות הארמית. זאת אומרת שבזהות העברית יש אפשרות, יש זה פיתוי. פיתוי להפוך מעברי לארמי. והתיקון, דהיינו, מה זה להפוך מעברי לארמי? לפי הלימוד שלנו בפרשיות הקודמות, להפוך מעברי לארמי זה הכוונה לרדת מהמדרגה האוניברסלית ולהפוך לקוסמופוליט. הקוסמופוליט הוא איננו מבחין בין אומה לאומה, ובעצם הוא מתבולל בין האומות. הסכנה של ההתבוללות בארם של יהדות קוסמופוליטית גלותית, זאת היא הסכנה שעורבת לביתו של אברהם. אברהם, צריך לומר, היה העברי האחרון. כן, הוא היה האחרון מהשושלת העברית הקדומה, שהלכה והתבוללה בארם. כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם לצאת מארם, ולחדול מלהיות אב לארם, אב רם, ולהפוך מאב לארם לאב רהם, כי אב המון גויים, נתתיך על ידי ברית המילה וכו', אז, ועל ידי הברית בכלל, כאשר אברהם מסכים לצאת מארם, אז הוא רוצה לחדש את הזהות העברית. כלומר, הוא הופך מהעברי האחרון לישראלי הראשון. זאת אומרת, זה לוקח שלוש דורות כדי להשיב, כדי להחזיר, לשחזר, אפשר לומר, את הזהות העברית. וכדי לשחזר את הזהות העברית, צריך להשיל את הקליפות הארמיות. אברהם עצמו הופך לאברהם, משיל מעצמו קליפה ארמית. והוא מוריד מעליו את לוט, שהוא גם כן קליפה ארמית. הוא מסיר את פני הלוט. יצחק מסיר מעליו את ישמעאל. ויעקב את עשיו. כלומר, יש תמיד משהו ארמי שנשאר, והארמיות הזאת נעוצה גם באישיות של רבקה. אם זה כך, מובן מדוע לזוג של הצדיקים האלה, יצחק ורבקה, יש בן שהוא בכל זאת נוטה לארמיות, הלא הוא עשיו, וזה מכוח ארמיותה של רבקה, שהיא עדיין לא התבררה עד הסוף. וזה מה שנאמר כאן, והי יצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה, בת בתולה הארמי, מפדן ארם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. מה?
עשיו הוא הקליפה שמגיעה מצד רבקה של אברהם ורות.
נכון, נכון. נכון, וזה מה שמדבר כאן. השאלה, למה צריך יצחק להיות בן 40 שנה? אז מי שמעוניין בכל זאת לקרוא במפרשים דף אחד של חוש ומור, שיקרא את רבי יצחק אברבנאל על הפסוק הזה. זה פשוט לא יאומן מה שהוא כותב שם. כל המעוניין, הנה עכשיו סקרנתי את כולם, נא להסתכל בפירושו של רבנו יצחק אברבנאל על הפסוק והי יצחק בן 40 שנה. כן. אני קשה לי להאמין שמה שהוא כותב שמה הוא מתכוון ברצינות, ויש אפילו סימנים לזה שזה בצחוק. אבל תשפטו בעצמכם. מה?
גם רחל ולאה הם
מאברהם. נכון, נכון, יש בירור. בוודאי, גם ברחל ולאה יש בירור, דרך הסיפור של יוסף ויהודה. כן, זה אנחנו נגיע לזה. כן. פסוק כף א'. ויעתר יצחק. לשם, לנוכח אשתו, כי עקרה היא, ויעתר לו השם, ותהר רבקה אשתו. טוב, הביטוי ויעתר הוא ביטוי נדיר. אפשר להגיד, ויתפלל, כמו כולם. כן? וישפוך את שיחו, אני יודע, יש ויעתר הוא ביטוי נדיר. לא לגמרי לא קיים, אבל הוא נדיר. והמשמעות היא, לפי חז"ל, אתר זה סוג של כלשון. כן? יש לחקלאים כלשונים גדולים שמשתמשים בהם כדי להפך בתבואה. כן? לוקחים כזה אתר גדול ומהפכים. אז כאילו שהתפילה של יצחק היא מאמץ. הוא צריך לעשות מאמץ כדי להפוך את המציאות. ויעתר יצחק. וגם הקדוש ברוך הוא עשה איזה מאמץ, ויעתר לו השם, ותה רבקה אשתו. יש פה דבר מאוד מוזר. למה לגבי אברהם זה לא נאמר? כן? אברהם, אמנם היו לו הרבה צרות בזה שאשתו הייתה עקרה, והוא התפלל, לא יודע אם הוא התפלל, על כל פנים לא כתוב ויעתר. בסוף נפקד, אחרי הרבה צרות, כן? לקח את הגר. בקיצור, זה לא פשוט הסיפור הזה, אבל בסוף ויעתר. נולד היצחק. לעומת זה כאן, כתוב שזה מאמץ מיוחד. מדוע אצל אברהם לא נאמר המאמץ, אצל יצחק כן. במיוחד שחזל דנו בשאלה המעניינת, מפני מה היו האימהות עקרות? זאת שאלה גדולה. אפשר להגיד אגב על דרך הסברה פשוטה, מי שעקרה, לפי הטבע, לא יולדת. אז אם היא יולדת, זה לא לפי הטבע. זה אומר שעם ישראל, לפי הטבע, לא היה צריך להיוולד. זאת אומרת, זה יצירה אל-טבעית. הוא בא, זה ילדי עקרות. אנחנו ילדים של עקרות. אז אם כן, זה משהו לא טבעי. אבל יש כאן, אצל חז"ל, אמירה מוסרית. מאוד מעניין. מדוע היו האימהות עקרות? כדי שיתפללו עליהן. שהקדוש ברוך הוא, ככה ביטוי, מתאווה לתפילתם של צדיקים. טוב, מה זאת אומרת מתאווה? מתי מתאווים למשהו? מתאווים למשהו נדיר. דבר מצוי, אין עליו תאווה. יש מקסימום רצון. כן, מים מצויים. אז אדם לא מתאווה למים. אדם רוצה מים. אבל אם מדובר במשהו נדיר במיוחד, יש תאווה אל הדבר. בגלל נדירותו. אז אם הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים, זה אומר שהתפילה של הצדיקים זה דבר נדיר. במילים אחרות, הצדיקים כנראה לא רוצים להתפלל. שאם לא כן, לא צריך שהקדוש ברוך הוא יתאווה לתפילתם. שאת השאלה, מדוע הצדיקים לא רוצים להתפלל? וכנראה, לפי מה שאנחנו רואים כאן, מדובר בלא סתם צדיקים, מדובר ביצחק, ולא מדובר באברהם. כלומר, כנראה הצדיק מהסגנון של אברהם רוצה להתפלל, צדיק בסגנון של יצחק לא רוצה להתפלל. וזאת השאלה היא, מדוע? פשוט מאוד. יצחק הוא צדיק של מידת הדין. ואם הדין נותן שאישה תהיה עקרה, אז למה לשנות את זה? כלומר, באים אל הצדיק, אומרים לו, שלום לך, אדוני הצדיק, רציתי להגיד לך ש... שמיל בן גיטל חולה. עונה הצדיק, ברוך השם, השתבח שם עולם, שעשה אותו חולה. אומרים לו, אבל אדוני הצדיק, אולי, שמענו שיש לך כניסה חופשית שם, אתה יכול לסדר משהו, אתה יודע, להגיד לקדוש ברוך הוא שירפא את שמיל בן גיטל. הצדיק אומר, מה? מה קרה לכם? גידוף ממש. הקדוש ברוך הוא עשה אותו חולה, ואתם רוצים לרפא אותו? ודאי שאין זה מן הראוי לפנות אל הבורא, לשנות את המציאות. הלא, האידיאלים הולכים ומתנסים דרך כל שדרות ההוויה בהמוני זערוריה, ההולכים ומתפשטים עד, 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 עד ההופעה הסגולית של המחלה של שמיל בן גיטל. ואתם רוצים... אתם רוצים לקעקע את ההופעה הממשית הזאת? זה פשוט דבר שלא יעלה על הדעת. צדיק כזה, שנוטה אם כן להצדיק כל חיסרון במציאות, מפני הגובה של ההסתכלות, הוא מסוכן. ולכן הקדוש ברוך הוא מכריח את הצדיקים האלה להתפלל. אבל איך הוא עושה את זה? זה מסוכן כי הוא ישאיר את העולם כמות שהוא. ולכן הקדוש ברוך הוא עושה מעשה חשוב מאוד. הוא מכניס את הצדיקים האלה למצבים אבסורדיים כדי שהם יתפללו. ואין דבר יותר אבסורדי מזה שרבקה עקרה. מדוע? בגלל שהמקצוע של האבות היה להיות אבות. אז אם לאבות אין בנים, אז זה אבסורד. ולכן הם מוכרחים להתפלל. כן. למה הוא פגע ברבקה ולא בו? לא יודע. למה הוא לא היה עקר, אתה אומר? לא יודע. כן, לא יודע, לא יודע. הלאה. עכשיו, ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו כעקרה היא. כלומר, הוא יכול להיות שהוא זה שצריך להתפלל כדי לעבור את השינוי, לא יודע מה זה אומר. ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו כעקרה היא. עכשיו, מעניין, מה זה לנוכח אשתו? אמרו חז"ל, לנוכח אשתו רש"י. זה עומד בזווית זו ומתפלל. וזו עומדת בזווית זו ומתפללת. אם כן, שניהם התפללו. שניהם התפללו. אבל פה כתוב, ויעתר לו השם. רש"י, לו ולא לה. התפילה שלה לא עזרה, התפילה שלו עזרה. למה? עוד משהו לא פוליטיקלי קורקט לערב, שאין דומה תפילת צדיק בן רשע לתפילת צדיק בן צדיק, לפיכך לא, ולא לה. מעניין מאוד. לא ולא לה, כי היא בבחינת צדיק בן רשע, ולכן התפילה שלה לא כל כך טובה כמו התפילה של צדיק בן צדיק. צריך להבין מה ההיגיון שמאחורי האמירה הזאת. פשוט מאוד. אם אדם הצליח להיות צדיק, אף על פי שאביו צדיק, זה סימן שהוא צדיק באמת. בגלל שהנטייה הטבעית של האדם זה לייחד את עצמו לעומת אביו. לא צריך להיות פסיכואנליסט גדול כדי לדעת שיש ניגוד בין הדורות. הוא צדיק למרות שאביו צדיק. כל הכבוד, איזו תפילה יש לו. לעומת זה, הצדיק בן רשע זה לא חוכמה. הוא צדיק בגלל שאבא שלו רשע. זה הדרך שלו לבטא את עצמו, רוצה לייחד את עצמו. זה חשוד. ברור? אגב, איך עושה צדיק בן צדיק כדי בכל זאת להצליח בחיים? זו באמת שאלה גדולה. הוא צדיק בן צדיק. מה הוא יעשה עכשיו? הוא רק העתק של אבא שלו. לא, הוא יהיה צדיק מסוג הפוך. כלומר, אפשר או, למשל, למשל אברהם אבינו, הוא צדיק של מידת החסד. יש שתי אפשרויות לא להיות כמוהו. האחת, זה להיות רשע של מידת החסד. זה ישמעאל. שערות שנייה, להיות צדיק של מידת הדין, זה יצחק. אור, זה האופן שבו זה עובד. לכן, יש מעלה מיוחדת לצדיק בן צדיק, הוא הצליח להתגבר על הפיתוי הגדול להיות רשע בן צדיק. אור. ויתר לו השם, ותהר רבקה אשתו. יש פה שאלות. כן, מה? זה שבח לרבקה שהיא לא למדה ממעשה. כן, היא הייתה יכולה להחליט להיות רשע כמוהם, אבל במידה הפוכה. יש גם כמו שבצדיקים יש שתי מידות, אז גם ברשעות. כן. כן. אין עוד שאלות? היה לכם מיליון שאלות בזמן שהיה אסור לשאול שאלות בגלל שזה שיעור לכבלים. כן. נכון, הוא אנושות חדשה, כן. למה זה סותר את המשנה פרקי אבות? אז זה מה שאני עשיתי, הסברתי, שאברהם אבינו הוא אנושות חדשה, כי על ידי שהוא אנושות חדשה הוא מזכה את האנושות הקדומה. כי הרי בסופו של דבר הוא לא חייזר אברהם, הקדוש ברוך הוא יכול להנחית אדם חדש, לא עשה את זה, כן. למה כתוב תולדות חסר וב? פשוט מאוד. בגלל שכל מידה היא תמיד חסרה. חסד בלבד זה חסר, דין בלבד זה חסר. למה זה חסר אחרי הדלת? בגלל שהדלות זה היסוד של מידת הדין. אז שם מתגלה החיסרון. כן. מי שמקבל חיות, סימן שהוא לא חי מעצמו. אתה יכול למשל לקחת גופה, לחבר אותה למכונת החייאה, וזה אדם יזרום, והלב יפמפן. אז זה לא אומר כלום. במיוחד לפי הפסק של הרבנות הראשית, שמוות מוחי הוא מוות, לעניין תרומת איברים, וכרטיס AD או בלבבי. נכון? אדי, סליחה, לא AD, כן. נכון. יפה. אתה אומר, למה הקדוש ברוך הוא מצטער שברא את ישמעאל, לא מצטער שברא את עשיו? הרי כתוב על עשיו, את עשיו שנאתי. אתה שונא מי שאכפת לך ממנו. זה גדול. עמלק. רק אם הקדוש ברוך הוא מצטער שבראו. אולי לא, לא יודע. אולי יש מה לעשות איתו. כתוב, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, אבל מעל השמיים אסור למחוק אותו. כן?
למה, אם אמרנו שיצחק היה מתוקן, ורבקה הייתה הצד שלא להתפרר, אבל יצחק אהב דווקא את עשיו, שהוא היה...
אז אני עוד... אתה אומר שיצחק אהב את עשיו. מאיפה אתה יודע את זה? איפה זה כתוב? איזה פסוק? בהמשך. אני עוד לא קראתי את זה, אני עוד לא יודע. מה? אני הזכרתי את זה, זה נכון. זה באמת טענה. ואף על פי כן, נצטרך להבין מדוע יצחק אוהב את עשיו. אז כשנגיע לפסוק הזה, בעזרת השם יתברך, נתבונן בזה. כן? גילית הפסוק לא ידוע. טוב. נכון. נכון. יפה. כי אדרבה, זה השלימות של יצחק. והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו, זה הבנה שהוא במדרגת עולם הבא. ואנחנו נגיע לפסוק הזה גם כן. בעזרת השם יתברך, כשנגיע לפסוק נדע. יש עוד הערות, משהו? טוב, אז שיהיה לנו המשך לימוד פורה. כל טוב, שלום.